אתמול למדנו, אמר רבי אלה, באושה התקינו, המבזבז, אל יבזבז יותר מחומש. תניא נמי אחי, המבזבז אל יבזבז יותר מחומש, שמא יצטרך לבריות. אומר רש"י, המבזבז לעניים. מחומש בנכסיו, שלא יצטרך לבריות. אתמול שאלנו שאלה מעניינת, אם אחד מבזבז לא לעניים. יש לו מצוות הכנסת ספר תורה, יש לו איזושהי מצווה יקרה מאוד מפז, והוא רוצה לבזבז את כל נכסיו. אז גם אותו טעם שלא יצטרך לבריות, נכון? אז מצאנו בגמרא בערכין, שזה גם לגבי ערכין ולגבי נדרים. זאת אומרת שהמבזבז, אל לבזבז יותר מחומש, זה לא רק הלכה בצדקה. אמנם רש"י מביא את זה כאן הבזבז לעניים, אבל ברמב"ם זה מובא גם במתנות עניים וגם בהלכות ערכין. כלומר, זה דין כללי בכל מצוות שאדם עושה. אני רוצה לראות, אמרנו אתמול שנסתכל, מה פוסק השולחן ערוך, כי זה נוגע, זה הלכה למעשה, זה לא דברי אגדה, וגם אמרנו חידוש קטן, שמה שבאושה התקינו, באושה התקינו, זה לא להלכה, שתי הקודמים, זה לא להלכה, שתי הקודמים. רק באושה התקינו הזה, זה להלכה. אז נראה, אומר, כמה חייב ליתן צדקה וכיצד ייתן אותה, שיהיו נתינתה, אם ידו משג ייתן כפי צורך עניים, אם אין ידו משגת, כל כך ייתן עד חומש מנכסה מצווה מן המובחר, אחד מעשרה מידה בינונית, פחות מכאן עין רעה. וחומש זה שאמרו, שנה ראשונה מהקרן. מכאן ואלה חומש שירוויח בכל שנה. אז לכל הפחות שייתן מעשר. ואל יבזבז אדם יותר מחומש, לא יצטרך לבריות. בית יוסף בשם הגמרא.
זה לא רק הגנה על עצמו, זה
עכשיו השאלה פה, יש כאן שאלה מעניינת מאוד מאוד, באה לידינו, והיא, כשאדם נותן מנכסיו, אמרנו, יותר מחומש, אל ייתן. חומש מצווה מן המובחר. אחד מעשרה מידה בינונית. כלומר, לתת מעשר מהרווחים. עכשיו, כשנותן עשירית מהרווחים, הוא חייב לקנות את מקום בבית הכנסת. אז הוא אומר, טוב, אני אקנה את זה איך אומרים? מהצדקה, אני אקנה לי מקום בבית הכנסת מהצדקה. אז אני אקנה לי בזה ספרים. אז מותר או אסור, מביא הבאר היטב כאן אות ב'. מה מותר לקנות עם מעשר כספים? זו שאלה מאוד מעניינת. מביא ככה, מרשל ודרישה כתבו בשם תשובות מהרם. לכל מצווה שתבוא לידו, כגון להיות בעל ברית, או להכניס חתן וחלה לחופה, או לקנות ספרים ללמוד בהם, ולהשאילם לאחרים ללמוד בהם. אם לא היה יכולת בידו, ולא היה עושה את אותה מצווה, יכול לקנות ממאות מעשר כספים, וכן לפזר מעשרותיו לבניו הגדולים, שאינו חייב לטפל בהם מותר, או לטפל באביו, משום כבוד אביו. כלומר, כיבוד אב ואם זה משל אב, ואם אין לאב, אז אצל הבן זה מתורת צדקה. ובתז כתב, ובתורי זהב כתב, אסור לפרוע בהם מיסים. אסור לקנות בזה מקום בבית הכנסת. למה? כי אסור לפרוע חובו ממעשר. אז האם זה מחלוקת ביניהם או לא? אומר הפתחי תשובה, לא פליגי כלל. אלא מה? שהמעשר שייך לעניים, ואין מחלוקת. אז מה שאדם חייב, ייתן לעניים, והוא לא יכול לקנות לו מזה תאורה לבית הכנסת, או לקנות לו מקום. אבל דבר שהוא לא חייב, אז הוא יכול. דבר שהוא לא חייב, אז הוא יכול. כלומר, מצוות שהוא לא חייב, הוא יכול. יש פה עריכות דברים, לקנות ספרים, אבל להשאילם לאחרים. זה כן, לקנות ספרים ולהשאילם לאחרים. טוב, יש כאן עוד עריכות דברים, הרוצה להסתכל, יכול להסתכל כאן, בנושא של מה עושים מכסף מעשר. מה עושים מכסף מעשר? השח מביא גם כן, מהרש"ל בדרישה כתבו בשם תשובות מהר"ם, שכל מצווה שתבוא לידו, כגון להיות בעל ברית או להכניס חתן וכלה לחופה, לקנות ספרים, ללמוד בהם ולשילם לאחרים ללמוד בהם, אם לא היה עושה את אותו מצווה בלי זה, יכול לקנות אותה מכסף מעשר. אבל בתשובות מהר"ם מרודנבורג דפוס פראג כתב, ולפזר מעשרותיו לבניו הגדולים, שאינו חייב להתאפל בהם מותר, וגם לאביו מותר, אם הוא עני משום כבוד אביו. אבל... מה? פדיון הבן, יפה. פדיון הבן אסור. או לקנות לו מקום בבית הכנסת, אסור. אומר הספר בית לחם יהודה, נכון שיהיה לאדם פנקס מיוחד למעשר שיחשב את הרווח ואת ההפסד שיש לו, ומותר לקזז הפסדים נגד הרווחים, ויכול לחשב את זה. טוב, אז למדנו את הדין של ההלכה שלכל דבר מצווה אסור לתת יותר מחומש. כך כדאי לקרוא גם שולחן ערוך, שמונה מעלות יש בצדקה, זו למעלה מזו. מעלה גדולה שאין למעלה ממנה, המחזיק ביד ישראל שלא ייפול, ונותן לו הלוואה או מתנה או ממציא לו מלאכה, כדי לחזק ידו שלא ייפול, שלא יצטרך לבריות ולא ישאל. על זה נאמר, והחזקת בו. כלומר, לחזק בני אדם במצבם הכלכלי, או למצוא להם עבודה, או לתת להם עבודה, זה המצווה הגדולה שאין למעלה ממנה, שאז אתה גורם לו שהוא יישאר על המים ולא ייפול. זה המעלה הכי גדולה. מעלה השנייה, אחד כבר עני, נותן צדקה לעני ולא יודע למי ייתן, ולא ידע העני ממי מקבל. וקרוב לזה נותן לקופה של צדקה, שלא יודעים למי זה הולך. רק לא ייתן אדם לקופה של צדקה, אם כן יודע שהמונה עליה נאמן ונוהג בה כשורה. פחות מזה, שיודע נותן למי נותן, ולא ידע העני ממי לוקח. כגון גדולי החכמים, שהיו הולכים בסתר ומשליחים המעות בפתחי העניים, וכזה ראוי לעשות ומעלה טובה היא, אם אין אמונים בעיר על הצדקה, נוהגים כשנדע חמותי, זכרונה לברכה, הייתה נוהגת ככה, הייתה קצת גובה, נותנת כספים לצדקה, אז הייתה זורקת לאנשים מעטפות ופתחי הבתים, מי שידע שהוא אני. פחות מזה, שיודע אני ממי נוטל, ולא ידע נותן למי נותן. גון החכמים שהיו צוררים המאות בסדיניהם, משליחים אותם לאחוריהם, ובאים עניים ונוטלים כדי שלא יהיה להם בושה. פחות מזה שייתן לעני בידו קודם שישאל. פחות מזה שייתן לו כראוי אחר שישאל. פחות מזה שייתן לו שייתן לעני פחות מהראוי, אבל בסבר פנים יפות. והכי פחות שייתן לעני בעצב ובזעף. על כל פנים לא יתפאר האדם בצדקה שנותן, ואם יתפאר בצדקה שנותן, לא די שלא מקבל שכר, אלא אפילו מענישים אותו על זה. אז האם מותר לכתוב שמות, מי שמקדיש דבר לצדקה, מוכתר לו שיכתוב שמו עליה, שיהיה לו לזיכרון וראוי לנהוג כן. שאלו את הרשב"א אם צריכים לפרסם עושה מצווה או לא. אז הוא אמר, אם ילמדו מזה אחרים, אז כדאי לפרסם את הדבר, ואם לא, אז לא. טוב, עד כאן כמה הלכות בנושא של צדקה. יש עוד הלכות נוספות, אפשר לראות את זה בסימן רשמ"ט, רשנון רשנון א', עכשיו ממשיכים את הגמרא. את הגמרא. אמר, רק רציתי להגיד שאתמול שאל אותי רבי יעקב נתנאל איזו קושיה יפה ממסכת תענית, שצריכים לתת על זה את הדעת על הקושיה שלו. נראה אם אני מוצא את המסכת תענית ולהגיד לכולם את הקושיה. זו קושיה מעניינת, אבל נראה לי שאפשר ליישב אותה. נראה את הקושיה ממסכת תענית. מאיפה הקשית לי רבי יעקב? מאיזה דף? איזה? כ"ד והקשה לי קושייה על מעשה באדם אחד שנתן יותר מדי צדקה. אליעזר איש בירתא, שהיה רואה אותו גבאי צדקה, היו בורחים ממנו. למה? כי היה נותן כל מה שיש לו, עכשיו ביד היה נותן. ביום אחד הלך לשוק לקנות נדוניה לביתו, ראה אותו גבאי צדקה, ברחו ממנו, אז הוא רדף אחרי הגבאי צדקה. אמר להם, מה אתם עוסקים, יתום ויתומה? אמר להם, העבודה, שאין קודמים לביתי, יתום ויתומה. לקח כל דאבה בידי, ויאיב להו. טוב. אז מה השאלה? איך הוא היה נותן את כל מה שיש לו? הרי הבזבז על יבזבז יותר מחומש. אז הסיפור כאן הוא כל מה שהיה לו ביד, אני חשבתי. אני לא יודע כמה היה לו באוצרות שלו. כמה היה לו ביד, את זה הוא נתן. אז אני לא יודע אם הוא נתן יותר מחומש או פחות מחומש. אולי היה לו... מה, איך? אמרנו שחומש פעם הראשונה זה מהקרן, ואחר כך מהרווח כל שנה ושנה. טוב, צריך לעיין בזה, כי בסוף נשאר לו באמת רק חיטה. טוב, צריך לעיין אם הוא עשה כדין או שלא עשה כדין. הרוצה לעיין, יעיין בדבר הזה. מי רוצה לשאול על מה שלמדנו? מישהו הצביע קודם, אמר, רוצה לשאול.
אפשר לתת, על פעם, אז אפשר לתת מעשר מהכספים שנותנים לילדים, מהמזון שזנים אותם, אם זה לא חובה.
כן, כן. מגיל שש ודאי. עד גיל שש לא. עד גיל שש הוא חייב. נכון. מגיל שש כן. עוד פעם?
כולל חינוך הילדים?
כן. כל החינוך הילדים, כן. כל החינוך הילדים, למעלה מגיל שש, כן. אבל יחד עם זה, ראוי לתת גם צדקה חוץ מזה. כל אחד לפי היכולת שלו. נמשיך בגמרא. הוא מעשה באחד שביקש לבזבז יותר מחומש ולא הניח לו חברו, ומנו רבי ישיבב, ואמרי לה רבי ישיבב, ולא הניחו חברו, ומנו רבי עקיבא. אמר רב נחמן ויתמר רב אחא בר יעקב, מאיפה השיעור של חומש? מה יקרא וכל אשר תיתן לי, עשר עשרנו לך. והלא דמיה איסורא בתרא לאיסורא קמא, כי כבר מתמעט העשרה אחוז, אז העשירית הבאה היא רק 0.9. אמר רב אשי, עשרנו לבתרא כי קמא. עשר עשרנו שני איסורים, שני עשיריות זה חומש, שני איסורים אבל הוא חומש. רש"י, ולא דמי בתרא לקמא, דכי שקלת לקמא, פשולו תת, וכי הדרת מדלית מעשר דדהו, לאו כי קמא הוא, ואין כאן חומש בשניהם. התשובה, עשרנו, מדי לא כתיב עשר העשר לך, אחי כאמר, עשרנו כראשון, כלומר מעשר שני יהיה כראשון. אמר רב שימי ברש"י, ושמועות הללו מתמעטות והולכות במספר האומרים. כי קודם היה לנו, ממרה אמר רבי אלה, אמר יש לקיש, משום רבי יוסי בר חנינה באושה התקינו. וזה הלכה לא כמותו. אחר כך היה ממרה שנייה שמתמעטת, אמר רבי אלה, אמר יש לקיש. כותב כל נכסה לבנה, וגם בזה הלכה לא כמותו. ואחר כך, היה לנו השלישי שהלכה כמותו, אמר רבי אלה ברושה התקינו. שמות הללו מתמעטות והולכות מאומריהן. וסימנה קטנים כתבו ובזבזו. הממרה הראשונה עוסקת בנושא של קטנים, מעל גיל שש כמובן אמרנו, נזקים קטנים. השנייה כתבו זה הכותב כל נכסיו לבניו ואשתו ניזונים מהם. שלישי בזבזו, המבזבז, על לבזבז יותר מזק סימן. כי היה תורה שבעל פה צריכים לזכור את ההלכות. רש"י, שמועות הללו זה רבי אלה בתקנת אושה, מתמעטות והולכות מהמאורעים הראשונים. אמר רבי אלה אמר יש לקיש משום דה רבי יוסי בר חנינא. השנייה רבי אלה אמר יש לקיש, שית רבי אלה לחודי וסימנך בסדר הלכות, בוא תדע סדר התמעטותן, כי הם יבזו. בניו ובנותיו כשהם קטנים, זה המאמר הראשונה. כותב נכנסה לבניו זה השנייה. מזבז לבזבז זה השלישי. אם אתה לא תחליף איזה שלושה באיזה שניים, באיזו אחד. אמר רבי יצחק, ממשיכים בתקנת אושה. כן. כן. טוב.
מה
התוקף של הפסוק? זה אסמכתא. אבל רוצים להביא ראיה מיעקב, כן? אבל מה שעשה יעקב זה לא מחייב אותך, זה ראיה. ראיה שזה מידה טובה, אבל הפסוק לא מחייב אותך לעשות כמו יעקב אבינו, אתה לא בדרגה הזאת. אבל כמו שיעקב הבטיח עשר עשרנו לך, אז ראוי לנו גם כן לנהוג ככה.
לא לעבור את החומש.
מה, איך?
לא לעבור את החומש.
גם לא לעבור את החומש, זה ראיה לשני הדברים. גם לתת חומש וגם לא לעבור את החומש. שני הדברים, כן. לא, זה לא קשור כמו מי הלכה, רק לזכור את השמועות, הוא לא מתייחס לשאלה ההלכתית. רק לזכור את השמועות, הוא לא מדבר מצד ההלכה, מצד ההלכה, הלכה כמו השמועה האחרונה. בסדר? אמר רב יצחק בושה התקינו, שיהיה אדם מתגלגל עם בנו עד 12 שנה, מתגלגל, אומר רש"י, אם מסרב ללמוד, יגלגל עמו בנחת ובדברים רכים. מכאן ואילך יורד אמו לחייו, לרדותו ברצועה ובחוסר לחם כדי שירצה ללמוד. איני. ואמר לרב, לרב שמואל בר שילת, בציר מבר שיעית לא תקבל, פחות מלמד תינוקות היה. פחות מגיל שש הם עוד קטנים, אל תקבל אותם ללמוד אצלך. בר שיעית תקבל. וספי לכתורה. מה זה ספי לכתורה? ליטאו תורה כשור שאתה מליטו ועושור מאכל. אז קודם אמרנו שמגלגל עמו בנחת ובדברים רכים. עכשיו הוא אומר, עליתהו, עליתהו. אז הוא אומר, זה לא סתירה. תראה כמה הוא יכול לקלוט. אז הגמרא אומרת, בציר בראשית לא תקבל, בראשית קביל. וספי לכתורה. אז הגמרא אומרת, אין, ספי לכתורה. תשדל לתת לו כמה שהוא יכול לקלוט. מי הוא? אינו יורד עמו לחייו, אם הוא מסרב ללמוד, רוצה לשחק כדורגל כל היום עד לאחר 12 שנה. טוב, הרמב״ם כותב ששיטת החינוך לא צריכה להיות בקושי, אלא רק לתת לו פרסים, לתת לו דברים טובים, לתת חיוב, על דרך החיוב, לתת לו מענקים, לתת לו, ואז למשוך אותו ללמוד. ובית אימא לא קשיא, הלמקרא ה... למשנה. הלמקרא, הלמשנה. דמר אביי אמרה לי אם, אמא שלו לימדה אותו, מה היא לימדה אותו? האומנת שלו או אמא שלו, מה היא לימדה אותו? האומנת שלו, מה היא לימדה אותו? חורגת. בראשית למקרא. בן שש יתחיל ללמוד מקרא. בר עשר כבר ילמד משנה. בר תלסר, לתעניתה מעת לעת. כלומר, בשנת ה-13 כבר יתענה מעת לעת, ובתינוקת בת ריסר מעת לעת. כלומר, שנה אחת קודם, שנה אחת לפני גיל המצוות. אומר רש"י, לתעניתה מעת לעת, להתענות כל היום. להתענות כל היום. וחינוכה לשעות מקודם לכן שנתיים, כי דמריהם ביומה לחנך תינוקות לשעות, לצום קצת שעות, אבל יום שלם לצום זה באותו שנה שנהיה בה בר מצווה או בת מצווה. ובתינוקת שהיא מהרת להביא כוח, שינה מתשת כוח בלימוד תורה, גם הבנות מתבגרות יותר מהר מהילדים, אז שנה קודם. ותרתי סיידא כאמר, שנת 12 גופה כאמר. בשנת 12 גופה. דהי בת 12 שנה ויום אחד, דאורייתא היא, לא צריכים ללמוד מהם על 12 שנים. דאורייתא היא, שמביאה שתי שערות ובת עונשיני, ואין צורך ללמוד למניקתו של אביי שאומר דברים בשמה. אז מה יוצא? שצריכים להתענות שנה אחת לפני באותו שנה של הבר מצווה או של הבת מצווה, צריכים להתענות יום שלם. אולי נראה את ההלכה הזאת, בטח כתוב את זה בהלכות יום הכיפורים. אחרי זה בהלכות יום הכיפורים את הדין הזה, יש לי כאן משנה ברורה. מישהו יכול אולי להביא לי, משנה ברורה הלכות יום הכיפורים. בינתיים נמשיך בגמרא, כי זה דבר שנוגע למעשה. תמצא לי, משנה ברורה הלכות יום הכיפורים. כן. חושב שספי לכתורה זה בכוח. שזה מקביל. שזה בכוח, אז אומר לו, הרי קודם אמרת בנחת ולא בכוח. אז הוא אומר לו, לא, סבי לכתורה, רק אומר, תיתן לו הרבה ללמוד. אבל זה לא אומר, לא אומר ללכת איתו בקושי.
והתרצן השני
עושה חילוק אחר. חילוק אחר. לא נראה את התוספות, איך מסביר. נראה תוספות. שיהיה אדם מגלגל עם בנו עד 12 שנה, אמרנו, בנחת. ועד אדם מסרת אבות בין 10 שנים למשנה. אז פה אמרנו, מגלגל עם בנו עד 12 שנה. שגלגל 10 שנים למשנה, לא שירד עמו לחייו, היה לגלגל. בואו נראה את הדין שהלכות יום הכיפורים על תינוקות שמשלימים. הקטנים, מתי יתחילו להתענות? קטן הבריא, בין 9 שנים שלמות ובין 10 שנים שלמות, מחנכים אותם לשעות. זה על פי גמרא במסכת יומא. כיצד היה רגיל לאכול בשתי שעות ביום, מאכילים אותו ב3. היה רגיל ב3, מאכילים אותו ב4. לפי כוח הבן מזין לנותו בשעות. בודין לקטנה, כלומר בהדרגה, עיקר זה בהדרגה. בן 11 שנה, כבר בן 11, בן זכר, בן נקבה, בן 11, מתענים ומשלימים בדברי סופרים, כדי לחנכם במצוות. אז מעניין שהוא כותב בן 11 שנה.
זה עבירה לצום לפני?
זה לא כדאי ל...
אותם חנכו בגיל 6 הייתם צמים.
בגיל 6 הייתם צמים?
צום מלא.
יצאתם צדיקים, תשמע, יצאתם צדיקים. אין מה להגיד, יצאתם צדיקים, אבל... עכשיו, מי אלה המחנכים? מי המחנכים? כתוב, מחנכים. מי המחנכים? המחנכים, מצוות חינוך לא שייך אלא באב ולא באחר. ולכמה פוסקים, גם באם, יש מצוות חינוך, ויש פוסקים שאומרים שבהם אין מצוות חינוך לשעות. יש מחלוקת. יש מחלוקת. טוב, אז חיוב הדאורייתא זה אמרנו שנה קודם. וחינוך שעות וכן לגבי השלמה לא רצו חכמים להחמיר, אלא ישבו מידותיהם. מעניין, ואמרו שלקטנה בריאה, חינוך לשעות מ9 שנים ולמעלה, לקטנה הכחושה מ10 שנים ולמעלה. ובן 11, בן זכר בן נקבה משלימים. מגיל 11, בן זכר בן נקבה משלימים. אני לא יודע אם ככה נוהגים. אני זוכר שנוהגים מ12, כל הצום, כן. והרמ"א כותב, ויש אומרים, שאינם צריכים להשלים מדרבנן כלל. יש אומרים שבגיל 11, עוד לא צריכים להשלים, רק חינוך לשעות. ויש לסמוך עליי, הוא בנער שהוא כחוש. זאת אומרת, בגיל 11 זה מחלוקת הפוסקים, אם מחנכים אותו לשעות או מתענה כל הזמן, וצריכים לחלק בין כחוש לבריא. וכל מקום שמחנכים אותו באכילה, ככה מחנכים אותו בשאר העינויים, כלומר של רחיצה ושיחה. עכשיו, ברחיצה ושיחה זה לא חינוך לשעות, אלא זה בכלל רחיצה ושיחה. העיקר עכשיו דין דאורייתא. בת 12 שנה ויום אחד, ובן 13 שנה ויום אחד, שהביאו שתי שערות, הרי הם גדולים מכל מצווה ומשלימים מן התורה. אבל אם לא הביאו שתי שערות, והביאו גיל, אבל לא שתי שערות, עדיין קטנים הם ואינם משלימים אלא מדברי סופרים. מה הקשר בין פרשת שבוע שהייתה לבין ההלכות שלמדנו? איזה מילה פרשת השבוע וישלח היא מקור ההלכה שלמדנו? איש. יפה מאוד. ויקחו שני בני לוי, שמעון ולוי, איש חרבו. אומרים חז"ל, באותו הפרק הם היו בר מצווה. יש לך באותו יום היו בר מצווה, אז זו הייתה דרשת בר מצווה שלהם, שהם דרשו שמי שלוקח את דינה מגיע לו עונש מיטה ולקחו איש חרבו. אז מזה לומדים איש, שצריך איש. אם כן, מה יוצא? ש... שהשיעור הוא, מדאורייתא השיעור הוא 12 לבת ו-13 לבן.
עומדים שללוי ושמעון היו מעבר לבת מצווה, באותו יום היה בת?
באותו יום.
אז היו שניים באותו יום, לאומי?
איך בדיוק היה?
לא, לומדו באותו יום.
למדו?
אתה שואל אתכם, היו באותו יום. אולי לא באותו יום, אבל הכתוב מעיד עליהם, הכתוב מעיד עליהם שבאותו יום שהם עשו את המעשה הזה, הם היו בדרגת איש. מכאן שאיש נקרא בר מצווה. אז מה יוצא לנו להלכה? לכן יוצא שמחנכים לשעות מגיל 9 או בן 10. מגיל 9 או בן 10 מחנכים לשעות, ומגיל ובן 11 שנה בן זכר בן נקבה. אז לא הלכה היא שנה קודם, לא הלכה שנה קודם, אלא בן זכר בן נקבה מגיל 11 מתענים ראשים דברי סופרים כדי לחנכן במצוות מגיל מדין חינוך. הכל כמובן אם יש להם כוח, אם רואים שיש להם קור, יכולים לסבול את התענית. אבל מובא כאן, במשנה ברורה, שמה שאין מדקדקים בזמן הזה להתענות מגיל 11, אלא רק בשנת ה-12, היום נוהגים רק באותו שנה של הבר מצווה. כי בזמן הזה ירדה חולשה לעולם, ומן הסתם כל קטן לא נחשב כבריא לזה, אלא אם כן ידוע. מדברי אליהו רבה משמע שאפילו בשנת ה-13 אין נוהגים להתענות, כלומר שלא ישלים שנת ה-13. טוב, אני יודע אבל שנוהגים באותו שנה של הבר מצווה או בת מצווה להתענות. ככה נוהגים. באותה שנה, אם רק יכולים, אם יש להם כוח. אבל מדאורייתא זה אחרי שנהיו בר מצווה או בת מצווה. טוב? אז מה שאמרה לי אם זה לעניין אמרה לי, מה אומר אביי? אמרה לי אם, בראשית למקרא, אין לי למשנה, ברת לסר לתענית מעת לעת. אז מה זה אמרה לי אם? שואל רשי, הרי זה מדאורייתא. מדאורייתא בגיל 13 ו-12. לא, האם אמרה לו שנה אחת, בשנת ה-12 גופה. באותו שנה אז עושים חינוך, וחינוך לשעות, רש"י אומר שנתיים קודם, אבל אמרתי שלהלכה נוהגים בשנת הבר מצווה או הבת מצווה, אבל מי שחלש אפשר גם להקל לו, מי שחלש. תוספות דיבור בראשית למקרא, היינו בראשית ויום אחד. דומיה דבר עשר למשנה, דבר בר עשר ויום אחד, כי ההוא דמסכת אבות. דעת אמר בר עשר ויום אחד. איך יודעים? דומיה דבן י' ג' למצוות, שזה בן י' ג' ויום אחד. ואשתא היי בראשית למקרא, לא עבד דומיה דבן עשר למשנה, דבראשית למקרא, היינו למספלי קיטורה. תורה ללמד אותו כמו שצריך מגיל 10. בר 10 למשנה, לא למספלי קטורה, רק לגלגל עם עוד בית שנה. למה? כי זה יותר קשה משנה ממקרא. ובת ריסר לתעניתה, פירוש בקונטרס, שנת ה-י"ב, משום חינוך. כלומר, שרש"י אומר שבגיל 12 ו-13 זה דאורייתא, בבן ובבת, אלא כאן הכוונה בשנה הסמוכה. ולרי נראה הפוך, שבת י' בית שנה ויום אחד כאמר, הוא מדבר על 12 שנה ויום אחד, דומיה דבר 10 כדפרישית, שזה בת 12 ויום אחד. אז מה? והשמוינן דלת להשלמה דרבנן. שאין דין השלמה, אבל ההלכה לא ככה. הוא רוצה להגיד שאין השלמה דרבנן, אבל ראינו בשולחן ערוך שפוסקים שיש. ועדי פירש נמי בקונטרס בתינוקת שהיא מהרת להביא כוח, לא יצא לפרש כן, אלא שחינוך שלה שנה לפני גדלותה, דיינו י' ב' שנים ויום אחד, כמו תינוק שחינוכו שנה לפני גדלותו. זאת אומרת, רש"י היה צריך לפרש כן ולהסביר למה גדלותה של הבת היא שנה קודם, מה אומרים התוספות? כל אחד שנה לפני גדלותו, בסדר, אבל למה הבת גדלותה 12 קודם? כי מתבגרת קודם. לאין בגרת קודם? כי היא לא מתשת כוח בלימוד תורה, כך אומר רש"י. רציתי לדבר על המילה יום אחד. יש אנשים בטעות שחושבים שבר 12 ויום אחד בבת, בין 13 ויום אחד זה 13 ויום אחד. ככה יש אפילו דעות בפוסקים, שצריכים 13 ויום אחד. נפקמינה, ילד שנולד בתאריך מסוים, בדיוק בר מצווה יוצא בשבת, אמרו לו, אתה לא בין 13 ויום אחד, אתה עוד לא יכול לקרוא בתורה. אבל הפוסקים, אני חושב, אומרים שהמילה ויום אחד זה רק להגיד שמלאו לו 13, אבל לא צריכים ויום אחד. ככה יש מחלוקת הפוסקים בדבר, אבל אומר לי שההלכה שהמילה ויום אחד זה לא דווקא ויום אחד, אלא 13, זה הזמן. לא צריך ויום אחד, כלומר, דווקא מינה להוציא את הרבים, אם הוא רוצה להיות בעל תפילה, בעל תקיעה או מצווה אחרת, האם צריכים לחכות ויום אחד או לא, או לצום. לא, לא צריך ויום אחד, אבל יש כאלה שאומרים שכן, שזה 13 ויום אחד. מה אתה אומר?
אותו יום שהוא נמנע,
כן.
לפני כן הוא ישרים את שנותיו.
יכול להיות גם שהוא נולד בסוף היום, ובר מצווה שלא מתחיל בתחילת היום, אז עוד לא מדלה לו 13 שנים, נכון? לא, זה לא בעיה. נראה משתברו אומר על זה משהו על ויום אחד. אני זוכר שיש מחלוקת בפוסקים בדבר, יש כאלה שאומרים שזה ויום אחד ממש, אבל לא, זה הפוסקים אחרים אומרים לא, זה כל השנה. טוב, עכשיו נמשיך הלאה בגמרא.
מה אתה רוצה שנסתבר? אתה מסכים עם החילוק של התרצה לראשון?
עוד פעם, עוד פעם? אני חושב שהוא רק מביא חילוק אחר.
הוא מסכים
על
הנקודה שלי, נכון?
כן, כן, כן. נמשיך בגמרא. הגענו עד אמר אביי, מי רצה להגיד משהו? בכבוד רב.
מה הכוונה לתן השלמה דרבנן?
התוספות מביא פירוש מעניין, שמה שכתוב כאן בגמרא, אמרה לי אם בת רסר לתעניתה, רש"י שואל, הרי זה 13 זה דאורייתא, 12 זה דאורייתא, מה צריכים ללמוד את זה? ומניקטור של אביי. אמר רש"י, מניקטור אמרה לו על שנת הי"ב, שנת הי"ג. כלומר, בעצם לפני הבר מצווה, לפני הבת מצווה, צום שלפני הבת מצווה, יצומו מדרבנן בשביל החינוך במצוות. זה הסבר רש"י. בא התוספות ואומרים, לראי נראה פירוש אחר. שבת י"ב שנה ויום אחד, בת י"ב שנה ויום אחד כאמר. מניקטור של אביי אמרה לו, בדיוק ביום הבת מצווה היא חייבת לצום. שכוייך, מה אמרת בזה? זה ברור. לכן ילד בבר מצווה חייב לצום. מה אמרת בזה? אמרתי שלא קודם. קודם לא צריך. אין השלמה מדרבנן. כלומר, אין חינוך מדרבנן להשלים את התענית. אבל אמרתי שההלכה לא ככה, לכן נקראתי משלוחן ערוך. השולחן ערוך אומר שיש מצווה להשלים משנת ה-11, אבל מביאים שירדה חולשה לעולם, אז לא משנת ה-11, אלא שנה אחת לפני הגדלות. אמר אביי, אמרה לי אם, היי ברשית דתר קלה הקרבה ביום הדימיש למשית. אם יש לו חס ושלום בדיוק עקיצת הקרב לבין שש שנים, בדיוק ביום הולדת של שש שנים, הוא נהיה מסוכן מאוד. לא חיי, הוא לא יחיה אם לא ייתנו לו איזו רפואה מיוחדת. לא יחיה אם לא ברפואה בדוקה. מהי הסבתי? מררת דדיה חיוורת. מרה של דיה, דיה זה אוף, שהוא תמה. הדיה והיה למינה, אבל פיקוח נפש מותר. מרה של דיה בשכרה נשפי ונשקי. תמשכנו ממנו ותשכנו ממנו בשיחר. טוב, זו תרופה שהייתה נהוגה אז. היום יש תרופה אחרת להקיצת הקרב. היי בר שתה דתריק לי זיבורה, שנעקץ על די דבורה, ביום הדימיש למשית. גם כן לא חיי, זה כנראה מסוכן מאוד. מהי הסבתי? הצוותא דדיקלה ומאיה, סיב שגדל סביב הדקל, תומר כעין שכורך את העץ, את עץ הגפן. אז את הסיב הזה, את הסיב הזה, שהוא גדל סביב הדקל, מה לעשות איתו? לערב את זה במים, נשפי ונשקי. גם את זה, נערב אותו במים וגם למשוח ולהשקות. טוב, זה סוג רפואה שאנחנו לא יודעים את זה לעשות היום. אמר רב קטינה, כל המכניס את בנו פחות משש שנים, יש היום ויכוח גדול בין הפסיכולוגים, האם ילד פחות מגיל שש להכניס אותו, ויש, איך אומרים, ועדה של מיוחדת לבדוק איזה ילדים פחות מגיל שש כדאי להכניס ואיזה לא כדאי, כי לפעמים זה יכול לתת לו פחד שרוצה להתמודד עם גדולים, ויש כאלה ג'אברים וגדולים בכיתה, צריך להתמודד איתם, זה קשה לו. ויש כאלה ילדים שזה טוב להם, שזה דווקא מאתגר אותם. אז זה הדעות כאן בגמרא. אמר רב קטינה, כל המכניס את בנו פחות מבן שש, רץ אחריו ואינו מגיעו. מרש"י, רץ אחריו לעברותו ולהחיותו, הוא רוצה לקדם אותו בבריאות, ואינו מגיעו. מסוכן הוא למוד מרוב חולשתו. זאת אומרת שזה לא טוב להכניס אותו ללמוד לפני גיל שש. ואיכא דאמרי, חבריו רצים אחריו ואין מגיעים אותו. חבריו רצים אחריו להיות פיקחים בתורה כמותו, והוא נהיה דווקא רציני, הוא נהיה מוביל, צעיר וחכם. אז מה, זה שתי השקפות או שני ילדים? תשובה, שני ילדים. תרוויו, התנאיו, שני הדברים נכונים. חליש וגמיר. יכול להיות שתי תכונות. תכונה אחת שיש לו חולשה, תרוויו, התנאיו, כי יש עניין של חולשה בדבר, ואז מחמת החולשה הוא יכול לרד בבריאותו, או גמיר. אז כן, אז אני מבין שאת הגמרא, שיש כאן שתי תכונות, מה?
הגמיר זה לא ההפך, חליץ החלש.
כן, שתי תכונות שונות, שתי תכונות שצריכים להתייחס אליהן. תרוויו התנאיו, כלומר להורים פה על שתי תכונות. תכונה אחת, שאדם יכול להיות חלש, תכונה שנייה, שאדם יכול להיות זריז בלימודים וגמיר וללמוד טוב. אז היא באה איתה עם הדק החיש, הדק בריא. שהחילוק יהיה בין כחוש לבריא. אם הוא ילד שהוא רפא וחלש ואין לו כוח, אז כמה שיהיה לו כוח שכלי, אבל אם הוא כחוש, הוא לא יכול להתמודד, ואז זה לא טוב. אבל אם הוא בריא, ילד בריא בבריאות הגוף, אז חבריו רצים אחריו. אומר רש"י, עד דכחיש, אל יכניסנו שמסוכנו, פן יחליש וימות. זה נוגע המון פעמים, אני זוכר הבת שלי שהייתה בת 5.5, בת שלי ישראלה, שהיום היא גרה ביישוב חרשה, ראינו אצלה בשבת, ויש לה ברוך השם 8 ילדים, הכל בסדר. אז בגיל 5.5 רצינו להכניס אותה לכיתה, לבית ספר. אז המנהל התנגד, הוא אמר, לא, זה לא טוב. אז אמרנו, לא, נלך לוועדה של פסיכולוגים שיבחנו אותה. ראו את הפסיכולוגים, אמרו, בסדר, יכולה להיכנס. אחרי זה היה מסיבת חנוכה, יופי במסיבת חנוכה, אז המנהל אמר, טעיתי. זאת אומרת, אפילו מנהל, הוא לא בטוח שהוא יודע, כי צריך באמת לבחון את הילדים טוב, אנשים שמבינים אם זה טוב להם או לא טוב להם. אז צריכים כל אחד ואחד לשקול אם יהיה לו ילדים בגבול, מה זה גבוליים. יכול להיות, בת שלי היה איזה מלי 10 ימים פחות או משהו כזה. אז ילדים גבוליים כאלה, אז השיקול הוא אם להשאיר אותם בבית ספר עוד שנה, או להכניס אותם לבית ספר שנה מוקדם. אז אם אתה מסופק, אל תעשה כלום. תשאיר אותו עוד שנה ואחר כך הוא יתבגר ויכנס לבית ספר. אבל רק אם אתה בטוח שהוא או היא או הוא יצליחו, וכך הוא עם הגמרא, מצד הבריאות הם בריאים, מצד השכל הם טובים, אז תכניס אותם קודם. אבל לא הכוונה קודם בגיל 4.5, זה לא. הכוונה רק אם אתה בתאריך גבולי, לפעמים יש תאריך גבולי 1 בינואר, או נדע, עושים איזשהו תאריך. עושים. אז יש ילדים שנולדו 10 ימים, 15 יום באזור הגבול הזה. אז צריכים לעשות ועדה של אנשים שמבינים בחינוך הילדים ופסיכולוגיה, ויבדקו את הילדים, והם יחליטו. לא תמיד ההורים יודעים להחליט, כי ההורים הם נוגעים בדבר, או לכאן או לכאן, או דואגים שמה ייחלש הילד, או דואגים, רוצים כבר לקדם אותו, אז מכניסים אותו למתח של הלימודים ולהתחרות כבר מגיל צעיר. אם זה לא טוב. כי ילד צריך לגדול בנחת ובשמחה ולא להיות במתח. אולי עוד לא טוב לו המשמעת של הבית ספר. או הפוך, יש ילדים שטוב להם כבר להתחיל ללמוד ברצינות. אז צריכים לזה שיקול דעת רציני של מחנכים, ולא כדאי שההורים יחליטו לבד, אלא יתייעצו עם פסיכולוג או יש איזו ועדה כזאת, נדמה לי, ועדה מיוחדת שהם דנים בדבר ויקבלו את העצה. ועדת מה? השמה זה נקרא, כן. יש אנשים שהם מומחים לזה והם יודעים לבחון את הילדים. אז זה בעצם הוויכוח של הגמרא. שתי הדעות, אם רץ אחריו ואינו מגיעו, שזה לא טוב, או חבריו רצים אחריו ואין מגיעים אותו וזה כן טוב. צריכים לבחון את זה בכל ילד וילד ולא לטעות. טוב. אני אומר את זה כי זה מאוד מאוד חשוב, זה משפיע על כל החיים. לפעמים עושים ילד בגיל מדי מוקדם, הוא נכנס למתח ואז נכנס להתחרות, ואז כל החיים הוא מרגיש נרדף שהוא התחיל אותו מדי מוקדם ללמד אותו. ובשעה, אם היה בבית ספר, שנה אחר כך היה הולך בביטחון, והיה לו סבלנות, והיה יותר גדול קצת מהכיתה, זה טוב לו, היה לו ביטחון עצמי יותר גדול. צריכים לבדוק הרבה דברים כאן בנושא הזה, לא רק כישרון לימודים ולא רק בריאות הגוף, אלא גם ביטחון עצמי ו... וכולי, יש ועדות שיודעות את זה לעשות יפה מאוד. טוב, הגענו לעוד תקנת אושה של אמר רבי יוסי בר חנינה. באושה התקינו. האישה שמכרה בנכס מלוג בחיי בעלה ומיתה, הבעל מוציא מיד הלקוחות. הסברנו שנכסים שמביאה איתה אישה יכולים להיות נכסי צאן ברזל שהבעל כותב בכתובה, או נכסי מלוג. מלוג שהבעל אוכל פירות. מי נתן לו פירות? חכמים נתנו לבעל פירות. אבל היה לי ראיה מגמרא בגיטין, שחכמים לא, חיים הזו היא תקנה, אבל היה מנהג כזה גם קודם. זאת אומרת, הדין של נכסי מלוג, זה לא חכמים התקינו, אלא חכמים יותר מסדו את המנהג שהיה לפניהם. מאיפה היה לי ראייה? מה? כן. טוב, זה אני לא יודע. זאת שאלה טובה. בפרשה של ביקורים, בפרשת כי תבוא במקרא ביקורים, יש פסוק מעניין. אחרי אהבת הביקורים יש, ושמחת בכל הטוב, אשר נתן לך השם אלוקיך ולביתך. מה זה ולביתך? ביתו זו אשתו. אז אומרת הגמרא מלמד, שאדם מביא ביקורי אשתו וקורא. כי יש פסוק, ושמחת בכל הטוב, שנתן לך השם אלוקיך ולביתך. מלמד שאדם מביא ביקורי אשתו וקורא. אבל איך יביא ביקורי אשתו? השדה הוא לא שלו, השדה הוא של אשתו. איתווי רב יוחנן לריש לקיש ולביתך, מלמד שאדם מביא ביקורי אשתו וקורא. אוי. אז, איך, אז, אז, אז מה פירוש הוא מביא? הוא מביא ביקורי אשתו וקורא. איך זה יכול להיות? הרי זה של אשתו. שואל התוספות, ואם תאמר, ומן התורה אין לה מעל פירות בנכסי אשתו, את הקנטה דרבנני, שלמדנו לאל פרקונה תחת פירות, נכון? תנו רבנן, למדנו לאל בגמרא, תנו רבנן פרקונה תחת פירות, אמרנו, תקנו רבנן, זה תקנה דרבנן. אז פירות דרבנן, אז איך התורה מסתמכת על זה וכותבת, ולביתך מלמד שאדם מביא ביקורי אשתו וקורא, שמה תגידו, אולי הוא שליח של אשתו? אז אם שליח, יכול להיות כל אחד שליח, אלא השליח באמת מביא ולא קורא. כי לקרוא יכול להיות רק האדם בעצמו, הרי זה להודות לקדוש ברוך הוא, אז זה רק האדם עצמו יכול, לא מישהו אחר. אז מה זה הבעל מביא? זה הבעל מביא לא מדין שליח, כי יש, אלא כי יש לו פירות. שואל תוספות, אם תאמר, מן התורה אין לבעל פירות בנכסי אשתו. תקנת דרבנני, ויש לומר, דרך אנשים שנותנות פירות לבעליהם. זאת אומרת, דרך אנשים שנותנות פירות לבעליהם. כלומר, זה, מהתורה זה לא חובה, אבל כך היה נהוג. אם כך היה נהוג, עכשיו דנים. הבעל שיש לו פירות בנכסי אשתו, יש לו פירות או יש לו קרקע לפירות? פעם הסברתי מה ההבדל בין פירות לקרקע לפירות. פירות זה דבר שלא בא לעולם. קרקע לפירות זה דבר שבא לעולם. עכשיו, לגבי אהבת ביקורים, אי אפשר לקנות פירות במחנה יהודה ולהביא. צריכים להיות בעל הקרקע, שנאמר, שאדם מודה על, 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 על האדמה שנתת לי. מתי נהבתי? את ראשית פרי האדמה שנתת לי השם. לא רק את הפרי, את ראשית פרי האדמה נתת לי השם. על האדמה? אז מה, יש לך קניין באדמה? כן. יש לי קניין קרקע לפירות, דקל לפירות. אז יש מחלוקת בגמרא בגיטין, האם קניין פירות כקניין הגוף דם, אחד שיש לו קניין דקל לפירות, זה כמו קניין הגוף, כן או לא? זה בדיוק נחלקו רב יוחנן וריש לקיש. אז מפה כתוב, איתווי רב יוחנן לריש לקיש. ולביתך מלמד שאדם מביא ביקורי אשתו וקורא. אמר לו ריש לקיש, אני אתם דכתיב ולביתך, יש פסוק. על כל פנים, מה אנחנו, או מה אני מראה מכאן? אומר רש"י, שפירות שגדלו בקרקע מלוג, שהכניסה לו אשתו לפירות, אז הוא יכול להביא מזה ביקורים. כלומר, יש לו קניין בגוף הקרקע לפירות. קניין בגוף הקרקע לפירות. מעניין שההלכה, אני חושב, ההלכה היא ש... המוכר קרקע לפירות, רבי יוחנן אמר מביא וקורא. ריש לקיש אמר מביא ולא קורא. רבי יוחנן אמר מביא וקורא, קניין פירות קניין הגוף דמי. ריש לקיש אמר מביא ולא קורא, קניין פירות לאו קניין הגוף דמי. קניין פירות לא נחשב כמו קניין הגוף. זה אצל אדם זר. אבל ביקורי אשתו, יש גזרת הכתוב, שמביא ביקורי אשתו וקורא. אז אם כן... לבעל יש קניין פירות בנכסי אשתו עוד מהתורה, אבל באושה התקינו תקנה נוספת. אז אני אומר, יש כאן לסיכום, אני רוצה להגיד שיש שלוש, איך אומרים, שלושה שלבים בתקנה הזאת. מדאורייתא, האישה רגילה לתת לבעלה פירות. מדרבנן, תקנוש ממוסד שהפירות שהאישה מביאה יהיה לבעל קניין. קניין פירות בנכסי אשתו. והוא שהתקינו שהוא יהיה כלוקח ראשון. מה פירוש כלוקח ראשון? שאם האישה מחרה נכסה מלוג בחיי בעלה, מה פירוש שהיא מוכרת? את הפירות היא לא יכולה למכור, כי הפירות שלו. היא מוכרת את הגוף, שהגוף הוא שלה. מה יעשה אם זה הלוקח? ילך לכותל המערבי, יתפלל שהבעל ימות, ואז הוא יזכה בקרקע. בסוף כתוב קללת חינם לא תבוא, בסוף האישה מתה. כי כתוב כציפור לנוד, כדרור לעוף במשלי, כן קללת חינם לא תבוא, בסוף האישה מתה. אז הבעל מוציא מיד הלקוחות, למה הוא מוציא? הרי מכרה להם בחייו. כי באו שהתקינו שעשו אותו כלוקח ראשון. עשו אותו כאילו הוא לקח הראשון עוד לפני הלוקח. אז אם האישה מתה והוא צריך להרשת אותה, אז כאילו הוא לא יורש אותה במותה. כאילו מקבל את נכסי המלוק שלה למפרע. אז הבעל מוציא מיד הלקוחות. אז זה החידוש של תקנת אושה, שהאישה שמחה בנכסי המלוק בחיי בעלה ומתה, הבעל מוציא מיד הלקוחות. אז אם כן יוצא שלא רק שהבעל מנהגו לאכול פירות, אלא אמרנו שיש לו גם קניין דה רבנן לאכול פירות. ולא רק עניין דה רבנן, אלא עשו אותו כלוקח ראשון. רש"י אומר שמחה בנכסי מלוג הקרן, הבעל מוציא, דשביו רבנן. למה רש"י אומר הקרן? הכוונה הקרן ולא הפירות. הפירות היא לא יכולה למכור. רק הקרן, את הקרקע. הבעל מוציא, דשביו רבנן כלוקח, והוא לוקח ראשון. והוא שעשו אותו כלוקח ראשון. אז זה חידוש של תקנת אושה. מדאורייתא, טוב, אתם שואלים טוב. אתם שואלים טוב. שואלים טוב, האם בכלל הבעל יורש את אשתו מדאורייתא? אז הרייבד אומר שכן. כי זה כתוב בפסוק, הוא נתן את נחלתו לשערו הקרוב אליו, שערו זו אשתו. אז הרייבד משיג על הרמב״ם פרק י"ב מלכות אישות ואומר, אמר אברהם, ירושת שבעל יורש את אשתו זה דין תורה. אבל הרמב״ם סובר שירושת הבעל היא מדברי סופרים. זה הירושה של הנכסים שלה. מה אדם יכול לרשת? מה שיש למורישו. מה שמורישו מחר בחייו, הוא לא יכול לרשת, כי מורישו מחר את זה. אז שורת הדין היה צריך להיות, מצד הדין, לפני התקנה, שהאישה שמחרה בנכסי מלוג, מחרה. ואם היא מתה, מתה. האם הבעל מוצאים הלקוחות? לא. למה? כי הלקוחות קנו את זה לפני שמתה. אז הם קנו וזה שלהם. על בירוש ההתקינו שהבעל יהיה כמו לוקח ראשון. עשו אותו כמו לוקח ראשון. מה זה כמו לוקח ראשון? כאילו הוא לקח עוד לפני הלוקח. זה תקנה דה רבנן. שבירוש ההתקינו שהבעל יהיה כלוקח ראשון, ואכן הוא מוציא מיד הלקוחות. אמרתי, אני חוזר ואומר, מדאורייתא אין דין, אין תקנה, אין דין, אבל היה מנהג כזה, כי כתוב, עובדה, כתוב בגמרא, מהמילה הוא לביתך. ושמחת בכל הטוב, נתן השם אלוקיך ולביתך, אז היה מנהג שאדם אוכל פירות בנכסי אשתו. כיוון שכך היה מנהג, הוא גם יכול להביא מזה ביקורים, כי דברי הגמרא בגיטין, מהמילה ולביתך, ברייתא. ולמד שאדם מביא ביקורי אשתו וקורא, אז מדאורייתא יש לו קניין פירות. למה? כי ככה היה מנהג. מדרבנן אמרו שכל בעל, בכל נכסים יש לו קניין פירות. אבל באושה התקינו יותר מזה שעשו אותו כלוקח ראשון על נכסי מלוג. הגיע זמן חנוכה.